אומר הרמב״ם, הרבה ימצא במדרשות ובאגדות, ויש מהם בגמרא, שיש מן הנביאים, מי שיראה השם יתברך, מחרי מחיצות רבות, ומהם מי שיראהו מחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך, ולפי מעלתם בנבואה. עד שאמרו משה רבנו עליו השלום, ראה השם יתברך מחורי מחיצה אחת בהירה, כלומר, מזהירה. והוא אמרה, מסתכל באספקלריה המהירה, באספקלריה, שם המראה נעשה בגוף המזהיר, כשוע מוזכוכית, כמו שהתבהר בסוף כלים. אז רק נגיד, שהאספקלריה זה בעצם זכוכית, שהפירוש שלה, כמו שמובא פה, זה מראה, וזה ברור שמראה יכולה להיות עם בהירות גדולה, ויכולה להיות פחות, יכול להיות מטושטש, עם אבק, עם כל מיני דברים שמפריעים לראות, ויכול להיות שלא. ובאותה מידה זה יכול להיות גם חלון, אני חושב שזה שני פירושים של הספקלריה. ובחלון זה עוד יותר בולט, שלפעמים חלון יכול להיות כהה ואתה כמעט לא רואה דרכו, ולפעמים חלון יכול להיות, חלון יכול להיות בהיר, שקוף מאוד, בלי שום הפרעה, ואז אתה רואה טוב דרכו. אז זה המשל, הספקלריה המהירה או הספקלריה שאינה מהירה. הרמב"ם מתבטא פה בתחילת הדברים, הרבה ימצא במדרשות ובאגדות, ויש מהם בגמרא, שיש מן הנביאים, מי שיראה השם ברך מאחורי מחיצות רבות. אז אני קצת ניסיתי לחפש, הוא אומר הרבה, הוא מביא דוגמה אחת של משה ושאר הנביאים, אז אולי יש לכם דוגמאות. יש ב... אתם יודעים שאצל ה... בפיוטים של הסליחות או של הקינות של האשכנזים, זה צרה הרוגי מלכות. ויש שם את הנוסח, תהיה רבי ישמעאל את עצמו ועלה למרום והזכיר את השם. אה, זה לא טוב. והזכיר את השם בסילודים. ונם לא. מכירים את את המילים האלה עם המנגינה של קוורטין? קבלו עליכם צדיקים ידי. קיצור, הולך זה עובר בזום. אבל זה ניגון מאוד מיוחד. שואלה למרום, לראות האם באמת נגזרה הגזרה. אז כתוב שואלה מאחורי הפרגוד. אז זה מופיע בפיוט, כנראה על פי המדרש, שנכנס מאחורי הפרגוד. אז הנה דוגמה למחיצה. ויש עוד גמרא שכתוב שלא פחות, בסנהדרין, לא פחות מ-18,000 מקבלים פני שכינה בכל יום, ויש מי שאומר למדבר, אשרי כל כוחי לא, ואז שואלים, רבי שמעון אמר, רק אני ורבי אלעזר, רק שניים. אז הגמרא אומרת, לא קשה, רבי שמעון ובנו יכולים להיכנס בלא בר, והשאר צריכים בר, רשות. אז כאילו, כדי להיכנס למחיצה הפנימית, למדרגה הפנימית, רבי שמעון ורבי אלעזר היו כבר יכולים לצאת ולהיכנס בלי רשות, ושאר הצדיקים יכולים להיכנס רק עם רשות. אז אולי החלוקה הזאת בין 18,000, 36,000, וכן הלאה, זה גוף החלוקה של מחיצות של צדיקים, ואם הייתה נבואה, הם היו גם מדרגות בנבואה. יודעים שבאמת אם אתם פוגשים מן הצדיק, מישהו שמתנהג בצדיקות בתקופה הזאת, זה ודאי יכול להיות, פוגשים מישהו שמתנהג בצדיקות מיוחדת, שנותן מאופן מיוחד, יש לזה מסירות מיוחדת, אז... אתם יכולים לשאול את עצמכם מה זאת אומרת, ראיתי אחד מלמדבר צדיקים? אז אני אספר לכם שפעם היה אצלנו בבית יהודי בן 88, הוא בא לשבת חתן של הבן של הנכד שלו, רק אחוז ראה את החימש. בא אצלנו לרמת גן וזכינו שיתארח אצלנו בבית. השם עכשיו פרח לי, אולי חבר טוב של אבא של אשתי. אז חלבנו אותו, לספר לנו סיפורים. אז הוא הוציא את המשפט, הוא אמר, אבא של אשתך, כלומר חותני, היה אחד מלמד בר. אבל באותה נשימה הזכיר את לובה אליאב, לא יודע אם תקראו את השם, כי הוא למד בר צדיקים, זה לא תמיד מה שרואי ברגע הראשון. אז אולי פגשתי אחד מלמד בר. אבל בכל אופן נחזור לשאלה, אז אם רואים איזה מישהו שנראה ממש צדיק, אז מה, תחליטי לראות אחד מן המדבר? אפשר לתרץ, אולי זה אחד מה-18,000, ואולי גם יש עוד מעגלים, כן, יש עוד מספרים, כן, כנראה הגמרא מרמזת לנו, שבין ה-18 ל-36 יכול להיות שיש הרבה מעגלים, וזה מחיצה לפנים ומחיצה. או. אז באמת הפשט של הרמב״ם, של הגמרות האלה ושל מדרשים כאלה ושל זוהר כאלה ומקומות כאלה בקבלה, באמת נשמע מאוד מוחשי, כי יש איזו מחיצה וצריך לעבור אותה ולהגיע לפנים, לפני ולפנים, להגיע אל ממש שמה, כמו בבית המקדש, יש הזרה, היכל, קודש קודשים, ככה כביכול בעליונים. זה באמת ככה, אבל באמת, הציור המוחשי, הרמב״ם כדרכו, לא אוהב הגשמה, לא רוצה להישאר רק עם איזשהו הסבר מוחשי, למרות שאני מוכרח לומר לכם, שגם בציור המוחשי, יש משהו מאוד חזק, ופעמים כאילו לא פחות חזק. אנשים עבדו את השם כל ימיהם, עם הציור הפשוט, של מחיצה ומחיצות שרוצים לעבור אותם כדי להתקרב לריבונו של עולם, וזה לא, זה עבד לא רע. אבל הרמב״ם, שוב, זה היה המשימה שלו, זה השליחות שלו, זה עניינו בעולם, להיות, להפשיט את הדברים, לקלף את הדברים מגשמיותם. זה דרכו של הרמב״ם. אז הוא רוצה להגיד שמחיצות, זה לא איזה מחיצות של מקום, זה לא מחיצות גשמיות, זה לא אפילו איזשהו ציור כמו חלום, שאתה נכנס, אתה מבין אצל הבעל שם טוב, למשל, יש תיאור, עליית נשמה שהייתה לו בראש השנה, תפקוף זין, מכירים את זה? שמעתם את זה? אז שהוא עשה עליית נשמה, ועלה, שמה ממש יש תיאור כזה, שהוא עולה, עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה שהגיע לחלוש של משיח, ואז הוא שאל אותו, מתי קעת אימה? מתי קעת אימה? אז המשיח אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. לפני כן הוא מספר שכשהוא עלה, אז הוא העלה איתו ביחד הרבה תפילות והרבה אמנים של הרבה דורות, הייתה שם שמחה מאוד גדולה. ומתוך זה הוא נפגש עם החלו של משיח, שאל אותו עם מתי כעתימה, ואמרנו שיחוצו מנותיך החוצה. עכשיו תשמעו, איזה אדם גדול היה בעל שם טוב בסיפור הזה. ואז הוא אומר, נורא הצטער, כי זה דבר מאוד מסובך, איך להפיץ את המעיינות שלו, כאילו לחכות, לחכות למשיח עד שיחוצו כל מעיינות החסידות, מה יהיה? כאילו כמה אנשים מקבלים כזאת מחמאה מהמשיח, ומה ש... ומיד הם מצטערים, כי וואי, זה ייקח הרבה זמן, ומיד הם חושבים על הציבור, לא, לא על עצמם. והסיפור מסופר מאוד בפשטות כזאת, בתמימות כזאת, כן. האדם גדול, כגדולתו, כן תמימותו. ואולי מישהו שמע ממני שפעם הרבי מלובביץ' באחד הסרטונים, אז הוא פוגש שם, הרי הוא היה נפגש עם כל האנשים. במובן הזה הוא היה בדרך מאוד מאוד, מבחינת אהבת הבריות בפועל, לא פחות ממה שבית המדרש שלנו, ולא יודע כמה מאיתנו יספו את זה, לא היה אדם שנמנע מלהיפגש איתו, חושב. רק עם דרך מאוד ברורה, כן. אז בקיצור, היו שם הרבה אנשים בדולרים וזה, אז פעם אחת אחד אומר לו באנגלית, אתה מדהים. מישהו יודע את הביטוי באנגלית, איך אומרים? מדהים. זה כבר שאלתי. Imagine, איך?
Amazing.
איך?
Amazing.
Amazing, כן. אז זה מה שהוא אומר לו, you are amazing, משהו. אז הוא אומר לו, הרבי עונה לו, אולי באנגלית, מה ייתן התועלת לציבור מזה שאני מדהים? אז זה גם, כאילו, איך המחמאה, טוב, מה הציבור יכול להרוויח מזה, כאילו, פה גם הסיפור יפה שזה רואים את הענייניות, כאילו, בכלל לא עסוק עכשיו בשאלה מה אומרים עליו, אלא מה הציבור יכול להרוויח מזה. קיצור, אז התגלגלתי שהבעל שם טוב נכנס מחיצה לפני מחיצה, ושהדברים האלה יש להם את העוצמה שלהם, אבל הרמב"ם בא להסביר מה אלו המחיצות האלה, על מה זה נאמר. אז שוב נראה את לשונו, הרבה ימצא במדרשות ובאגדות, ויש מהם בגמרא, שיש מן הנביאים משירי השם ברח מאחרי מחיצות רבות, ומהם משירי ומאחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך, לפי מעלתם בנבואה, עד שאמרו, אשר רבנו עליו השלום, ראה השם יתברך מאחורי מחיצה, אחת בהירה, כלומר מזהירה, כן, בלי טשטוש, בלי אחירות, נכון? הוא אמרה, מסתכל באספקלריה המהירה, באספקלריה, שם המראה נעשה מגוף המזהיר כשואה מוצחוכית, כמו שהתבהר בסוף כלים. עכשיו הרמב"ם מסביר מה זה מחיצות. הכוונה בזה עניין מה שאומר לך, והוא שאנחנו בארנו בפרק השני, שהמעלות מעין מעלות השכליות ומעין מעלות המידות, וכן הפחיתויות מעין פחיתיות שכליות, כשכלות, מיעוט ההבנה ודוחק התבונה, ומעין פחיתיות המידות, כרוב התאווה והגאווה והרוגז והכעס והזות ואהבת הממון והדומה להן, והן רבות מאוד, כבר זכרנו הסדר בידיעתם בפרק רביעי, רק באמת לסגור פה את הסדר, שהרמב"ם הרי דיבר בתחילת החיבור הזה על נפש האדם, בפרק א' וב', ואחר כך על המידות, מה זה נחשב נפש בריאה, פרק ג' ופרק ד' על הדרך האמצע, שהמידות השאויות ללכת בהן, ופרק ה' לכוון את הכל לכוונה אחת, לשם שמיים, ואז פרק ב' ועושה קצת באיזשהו מאמר מוסגר, וכובשת יצרו לעומת חסיד, באיזה מקומות צריך להיות, שדברי התורה תקיים אותם מתוך קבלת עול, ואיזה מקומות זה צריך להיות, מתוך מקום טבעי. והרמב״ם, עכשיו חוזר לסדר, שהרי מעלות המידות הן בעצם בסוף פרק חמישי, כשהוא דיבר על מעלות המידות ועל כל מעשה חדשם שמיים, אמר שזה ממש כמעט קרוב לנבואה. עכשיו הוא כבר הולך לשלב הבא, חוזר לעניין העיקרי, מדבר על הנביאים. שוב, אצל הרמב״ם הנביאים זה לא איזה משהו שהוא לא קשור לעולם בכלל, אלא זה אם אדם הולך נכון בדרך הישרה והנכונה, אז זה מדרגה טבעית לנבואה. אז הוא אומר, יש פחיתויות של השכל, יש פחיתויות של המידות, שהם בהם תלוי הקרבה או התרחקות מהנבואה, ומהן פחיתויות המידות כרוב התאווה והתאווה והרוגז והכעס והזות ואהבת הממון והדומה להן, והן רבות מאוד. וכבר זכרנו הסדר בידיעתם בפרק הרביעי, ואלו הפחיתויות כולן הן מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתברך. מאמר הנביא מבאר זה, כי מבונותיכם הם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. הנה ביטוי ברור מאוד, מפורש מאוד, האבונות הן מחיצה בינינו לבין השם. ככל שיש פחות אבונות, פחות חסרונות, אין מחיצה. יאמר שאבונותינו והן אלו הרעות, כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתברך, אם כן, הנה הרמב"ם מפרש מהם המחיצות. המחיצות זה כל אותם חסרונות בשכל או במידות שיש לאדם שמרחיקות אותו מהקדוש ברוך הוא. ועכשיו כבר הולכים לסגור את הדברים עכשיו, שזה קשור למה שפתחנו, או מה שסיפרנו על הבעל שם טוב, אולי הדבר הכי מובהק, אפשר לראות את זה ממש בחוש, זה המקום של ענווה לעומת תחושת ישות, תפיסת מקום. אדם שיש לו ענווה, זה ברור שמה שמרגישים את זה, שיש פחות מחיצות בינו לבין אחרים, בינו לבין העולם, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל שם טוב עלה מדרגה לדרגה שם, לכן צדיקים כמותו, בגלל שהוא באמת היה לגמרי באיזו נקיות כזאת, מכל תאווה חומרית שהוא נקי ממנה, אז הוא לא ממוקד בעניינים של העולם שמסתירים. כן.
המחיצות שהבעל שם טוב עבר זה המחיצות שהרמב"ם מדבר עליהן?
זה הכי, שאלה טובה, זה החיבור שאני מנסה כאן לעשות. שנכון שהבעל, זה כאילו שתי שפות רוחניות. הבעל שם טוב זה עולם שיש בו הרבה יותר דמיון ותיאור מאוד חי וחש של הדברים. זה לא רק דרך להגיד רעיונות. הרמב"ם חשב שכל מקום שחזד דיברו ככה, הם באו להביע רעיונות. אבל אין ספק שהבעל שם טוב והדומה לו, חשבו שזה לא רק דרך להביע רעיונות, אלא זה גם צורת הסתכלות אחרת על המציאות.
זה חוויה אחרת. אבל הבעל שם טוב זה, אנחנו לא מדברים על לבואה. אנחנו מדברים על איזה רוח הקודש או...
במובן הזה, כל מה שהרמב"ם אומר על נבואה, אני חושב שזה נכון גם מדרגות של רוח הקודש. בלי ספק. כי שוב, הנבואה אצלו היא דבר שקשור לאיזושהי מדרגה של הכנה טבעית ואמיתית לרוח הקודש בהרבה מדרגות. והרמב"ם טוען שמי שראוי לנבואה ולא מתנבא זה נס. כאילו הטבע שהוא התנבא. ובוודאי שהבעל שם טוב, במובן הזה לגמרי כן. כאילו זה שתי צינורות, אבל זה ודאי אותו ממד של מדרגות נבואיות ורוח הקודש. שאלו את הרב ציודה אם הרמב״ם היה בקי בקבלה, אז הוא אמר שיש הרבה דרכים להגיע להר. אז שניהם עלו על אותו הר. אז אני חושב אפשר להרגיש בחוש שהמקום של אי תפיסת מקום של האדם, של אי תחושת ישות, זה הדבר שהכי משמעותי לסלק מחיצות, שזה באמת קשור לנקיות מכל התאוות, כי כל תאווה היא בעצם להיות שקוע שאדם בעצמו, והגדולה שבהם זה הגאווה, ועם אלה גם השכל פתוח. טוב, זה מה שרצינו להגיד להיום, רק לומר שיש פה שניים שמסתתרים מאחורי מחיצה, אז נאמר לפחות שיהיה ברכה.